להגיד לפרופסור יוסי סימון שזה מקליט של רבקה בש? המקליט הוא יודע. פשוט שיש פה מקליט בשבילו? כן, זה כבר עובד. בסדר? אתה מתחיל ברבע לי, נכון? תודה.
הלכתי לרחוב, אתה יודע להפעיל את זה? טוב רבותיי, אני שמח שהגשם לא עצר אתכם. אני מזכיר לכם את הדברים החשובים בחיים. שבוע הבא אין שיעור, שבוע אחרי הבא אין שיעור. תנוחו, תפושו, כי זה חנוכה. מה? כי זה חנוכה, ובחנוכה האוניברסיטה נסגרת בשעה 4, לכן אני דואג שהשיעורים שלי יהיו תמיד מ-4. טוב רבותיי, אז בעוד 3 שבועות ברבע ל-4 אנחנו, הודות לרבע שעה הזאת, גמרנו עם הפשט במועד. אני מאוד אסיר תודה לשוויץ.
עוד כמה חגים ובכלל המערכת תחילה מרבע ל-4.
מה?
זה אומר עוד מעט הרפורמתי והמערכת תחילה מרבע ל-4.
טוב, בקולי קולות שכולם ישמעו אותך, כן.
אנחנו בפעם הקודמת התמקדנו בעיקר על הצד התיאולוגי וחגגנו בשמחה רבה את הצלתו של יצחק.
כן.
אבל אנחנו לא עסקנו בצד הפסיכולוגי, ואני חושבת שיש לו חשיבות רבה.
רבותיי, שואלים שאלה, אז נא להקשיב, כן?
משום שיצחק חווה חוויה טראומטית בקנה מידה ענק, ולא בכדי הוא הפסיבי מבין האבות. זאת אומרת שיש לזה חשיבות רבה.
טוב, אני רוצה לענות על השאלה הזאת. זו שאלה עקרונית מאוד מעניינת. לילך אומרת שעסקנו בצד התיאולוגי אבל לא עסקנו בצד הפסיכולוגי, ובפסיכולוגי היא מתכוונת ש... אני עכשיו קצת אעשה צחוק ממה שאת אומרת, שאני שלא מבין כלום בפסיכולוגיה אגיד כאן כמה תיאוריות על טראומות נעורים והשפעותן לאורך ימים, ואפילו אביא לזה הוכחה שהנה השם לא מדבר עם יצחק עד סוף הספר, וגם לא עם אברהם. יש אנשים שאוהבים עובדות שליליות, אתם מבינים מה זה עובדות? ממצאים שליליים. אבל הממצאים השליליים האלה הם בונים איזה מגדל שהם רוצים. עכשיו אני לא יכול לעשות דבר כזה. אין שיחה בין אברהם ויצחק, אז כנראה שלא הייתה סיבה שתהיה שיחה. אני, הסיפורים האלה הם כל כך מעטים בהשוואה לאורך השנים של אנשים, שלדעתי אסור לבנות שום מגדל על ממצאים שליליים. אני מקווה שזה ברור לכם. עכשיו, גם לצד הפסיכולוגי התורה כמעט לא מתייחסת. מה אני יכול לעשות? אז מה, אני אפתח תיאוריות? במחלקה לפסיכולוגיה הם רשאים לעשות מה שהם רוצים על עקדת יצחק, ואני אקרא לזה דרש. אבל הדרש הזה הוא לגיטימי. זאת אומרת, אדם אומר, יש לי כאן איש צעיר, עבר חוויה כזאת, חז"ל אומרים שהמלאכים בחו, הוא התעבר, הוא לא רק התעבר, הוא נהיה בינוני, כמו שאת אומרת. כל זה לא כתוב בכתוב. אז אני, אם אני רוצה להיות פסיכולוג, אני לא יכול להיות פסיכולוג. פשוט לא יכול. אני מקווה שזה ברור. הסיפורים הם תיאולוגיים בטבעם. והצד הפסיכולוגי זה העניין שלנו. מה פירוש? זה הסקרנות שלנו. זה האפליקציה שלנו. אבל זה שלנו. המילה שלנו, אתם יודעים מה פירושה. דרש. כל השיעור שלי יוקדש עכשיו למילה שלנו. אתם מבינים מה זה דרש? מה שאתה מביא אל הכתוב. מה זה פשט? מה שאתה לומד מן הכתוב. זה כל התורה כולה. אחד האספקטים של זה. עכשיו נמשיך. מה זה? זה נראה מעניין, אבל אני לא יודע אם זה טיפקס או מה זה יכול להיות. רבותיי, ההבחנה בין פשט ודרש היא גורלית. פשוט היא ההבחנה המבונה, המושכלת, לא האינטואיטיבית, אלא המושכלת בין פשט ודרש. אתה באמת מבין מה זה פשט ומה זה דרש, ויש לך ביטחון בהבחנה הזאת, אתה מוכן להגן עליה. זה לא אומר שאתה תמיד צודק, אתה מוכן להגן עליה מפני שבראש שלך זה מסודר מה זה פשט ומה זה דרש. היא הכרחית לכל מי שעוסק בפרשנות. ואנחנו, התרבות היהודית, היא תרבות פרשנית מובהקת. כי זו תרבות שמבוססת על תורה, על טקסט, עתיקה מאוד, שמחייבת פרשנות מתמדת לאורך אלפי שנים. ואני לא יודע באיזה מידה התרבות הנוצרית לכיתותיה, תרבות המוסלמית לשלוחותיה, הן גם כן מפותחים כל כך, מן הסתם כן. אבל שהתרבות שלנו היא תרבות פרשנית, פירושו שהמתנה הכי יפה לבר מצווה זה מקראות גדולות. זה באמת ביטוי סמלי לפלורליזם הפרשני שצריך ללוות הילד הזה או את הילדה הזאת בחיים שלו. יהיה לך שאין פירוש אחד, יש פרלמנט של פירושים, ו עם ישראל ייצב את זה בצורה של מקראות גדולות, זה עם המצאת הדפוס במאה ה-15-16. וזה דבר נהדר. ממש נהדר. יש לנו זכות גדולה של מחלקה לתנך, פרופסור מנחם כהן, מעצב עכשיו את המקראות הגדולות באמצעות המחשב. זאת אומרת, כמו שהמצאת הדפוס הביאה למקראות גדולות, המצאת המחשב הביאה למקראות גדולות המשוכללות, שהיא מקוונות ו... אין, אני לא יכול להרבות עכשיו בשבחים, אבל זה מפעל נהדר. אני באמת אומר ברצינות, זה המתנה הכי מתאימה, לא לחתונה. חתונה צריך לתת מיקסר, אני לא יודע. אבל לבר מצווה, הוא עוד לא יודע כל כך להשתמש בזה, אבל זה אומר הרבה מאוד שילד מקבל דבר כזה, בייחוד המקרות עולות הכתר שהן באמת מה. כבר לא צריך להשתמש במהדורות הקודמות שהן מאוד, מאוד מוגבלות בהשוואה לנו. עכשיו, יש כמובן דרכי פירוש לאינספור, אבל העיקר, ההבחנה הגדולה היא בין פשט ודרש. ואני רוצה להקדיש את השיעור הזה ואת השיעור הבא, יותר אנחנו לא יכולים לעשות, להבחנה הזאת. כשנקודת המוצא של המאמר ושל דבריי היא שאלה דרכי פירוש נפרדות מכל האספקטים, המטרה, ההנחה, המתודה, השיפוט, מכל האספקטים שבטבלה שמונחת לפניכם. ולפני שאנחנו מגיעים למאמר, וזכותכם כמובן להעיר, לשאול ולהתנגד, אני רוצה לתת לכם מעין משל מה זה פשט ודרש, שככה, נכנסתי לראש תוך כדי הרצאה. אני יושב לפני ילדי תיכון חילוניים שהייתי צריך להסביר להם בחמש דקות מה זה פשט ודרש. מתוך חשש עמוק שלא שמעו את המונחים האלה. אולי עוד מילה אחת. באנגלית, כשמתרגמים את המילה פשט, כותבים בדרך כלל the plain interpretation. הפלאים זה פשוט, מתוך אי הבנה של המילה פשט, חשבו שפשט תורשו פשוט. אני מקווה שהסקתי משהו אחד ב4-5 השיעורים שהיו לנו. להוכיח לכם בעליל שהפשט אינו פשוט. אני לך רוצה שהוא דיה עם פסיכולוגיות המעמקים וכל מיני תוספות, בסדר? אבל גם בלי התוספות האלה. הוא בעליל, לא פשוט. איך אפשר להקדיש כל כך הרבה זמן ודיבורים על הפשט? וזה היה פשט נקי. השתדלתי מאוד שלא יהיה מעורב בו שום דרש. אלא אם כן המדרש הוא במקרה פשטי. אז אסור לתרגם לאנגלית the plain meaning. פשוט אסור. תרגום אחר לאנגלית זה the literal meaning. המובן המילולי. עכשיו, זו שגיאה גסה ממש. מדוע? מפני שליטרל פירושו ההפך ממטאפורי, לא ההפך מדרש. אם אני שואל אותך, הצור תמים פה או לא, זה צור ממש, זאת אומרת אבן, או זה הקדוש ברוך הוא, זה השאלה בין ליטרל ונון-ליטרל. בין מילולי כמשמעו לבין מטאפורה. אבל זה לא הבדל בין פשט לדרש. כי הפשט מלא ביטויים לא מילוליים. אני מקווה שאתם עוקבים אחריי. לכן אין מנוס, איך נתרגם לאנגלית את פשט? לא נתרגם. כל אומות העולם מתבקשים ללמוד את המילה העברית הזאת ולהשתמש בה. אני משתמש במילה טלפון. הם משתמשים במילה שואה, ואתם יודעים שהיום אומרים שואה ולא הולוקאסט. הולוקאסט זה קורבן עולה ביוונית, וזה לא כל כך מתאים. זה בגישה נוצרית אולי. לא כל כך מתאים לדבר על... מה? Sabbatical year? יש הרבה מילים שעוברות משפה לשפה. ברוך השם. כולל סוודר, לא? זה ברור. כל שפה שואלת מילים משפה אחרת שדרושות לה, ושהתרגום לא זמין. לפעמים במשך השנים בתרגום. אם כן, אומות העולם, כשאני מרצה בחוץ לארץ, אני קורא לזה פשט, אין זה דרש. גם לדרש יש כל מיני תרגומים. בכלל הם אומרים the homiletic interpretation, שפירושו הפירוש האגדתי. אבל אגדת זה חלק קטן מהדרש. זה אבוד. יותר טוב שאנחנו נחדיר את המונחים האלה כבלתי ניתנים לתרגום. אבל הם ניתנים להבנה. וזה התפקיד שלנו כאן. עכשיו אני חוזר למשל הקצת ילדותי שהמשלתי לילדים האלה שהייתי צריך להסביר להם כמו הלל הזקן על רגל אחת. מה זה פשט ודרש? אז נא להפסיק לכתוב, זה לא אקדמי, אבל זה טוב. אמרתי להם, תארו לכם שברחוב עמק רפאים שבירושלים הייתה תאונה, ילדה ירדה מאוטובוס ונדרסה למוות על ידי מונית. ובא קצין משטרה, תעבורה בדרכים, אני יודע, קצין תחבורה קוראים לזה, ושולף את פנקסו ורושם שם את כל הממצאים הרלוונטיים, סימנים על הכביש, השעה, מקום, שם הנהג, מה אמר הנהג, מה אמרו עדי ראייה, כל מה שהוא רק יכול לאסוף. כמובן, השעה ביום, התאורה וכו'. אחר כך הוא בא למשרד שלו במשטרה וכותב דוח. שמיועד לחוקרים, לחוקרי המשטרה, והתגלגל בסופו של דבר לבית המשפט. הדוח הזה צריך להיות אובייקטיבי, עובדתי, מדויק, והוא הפשט. ותארו לכם שמדברים על זה בחדשות ברדיו, ואיש אחד, סבא כמוני, שומע את הסיפור הזה, שבחדשות של 12, ובארוחת הצהריים, יחד עם נכדתו, הוא אומר לה, השמעת מה שקרה ברחוב עמק רפאים היום? היא אומרת לו. אז הוא אומר לה, אני אספר לה. היה אוטובוס, והוא מן הסתם ייתן לו את המספר של האוטובוס שהיא נוסעת בו. והוא אומר, ירדה ילדה בגילך, בת 13, מן האוטובוס הזה. כאן באוזן היה לה טלפון ככה, הוא מראה לה איך היא הצמידה את הטלפון לכתפה, וביד היה לה, איך קוראים לזה? אייפון. ובין שני המכשירים האלה היא נרדה. זה דרש. עכשיו, ומי צודק בפירוש שלו לנתונים? שניהם. מי צודק יותר? אף אחד. זה כל המאמר שלי. האחד נועד לבית המשפט, הוא מתעניין בעובדות. שעל פיהם ייגזר דין הנהג, אתם יודעים, זה לא פשוט. לחברת הביטוח, יש עובד. הוא חייב לדייק במלוא יכולתו האנושי. אילו השני, מה עושה? הוא משתמש באירוע הזה כאמצעי חינוכי למנוע את נכדתו מלהרג. והוא מתרגש. ובלהט רב, מה הוא עושה? ממציא עובדות שהוא יודע שהוא ממציא. מותר לו להמציא את זה? ודאי, אלא הוא רוצה להמחיש מה קרה. האומנם זה קרה? לא, אנחנו לא יודעים למה היא נרדה. אבל מה שהוא רוצה הוא להפיק מן האירוע הזה את המרב החינוכי באמצעים של המחשה. זהו באופן כללי הדרש. עכשיו אני רוצה להגיד שהמשל הזה לא כל כך מוצלח. מפני שאנחנו מדברים על פירושים של טקסטים ולא על פירושים של המציאות. אתם יודעים שיש הבדל. והטקסטים יכולים להיות אומנותיים, זאת אומרת, יכול, אני יודע, איזה סופר אפלבאום שגר בקרבת מקום, לראות את התאונה ולתת לנו גרסה ספרותית של מה שהוא ראה, והיא תהיה עם תערובת של פשטותה שיש כל מיני. אני רוצה להגיד שהמשל הוא טוב, אבל הוא לא ממצא. אבל אם אתם רוצים בהרף עין, להבין את הלגיטימיות הכפולה של הפשט והדרש, אני חושב שהסיפורים הבדואיים האלה הם די מועילים. בבקשה, מה שמך? את רצית להגיד משהו? תסתדר פה. טוב, מישהו רוצה להעיר? כן, למה שאמרתי. טוב. הלוואי והיו אומרים לי את זה בגיל 12 והייתי נפטר מהרבה צרות, אבל גם לא הייתי כותב את המאמר אולי. כי המאמר הזה נכתב, הייתי צריך לכתוב, מוקדש לתלמידי הנבוכים. הוא נבע מתוך רצון ללמד את פשט ודרש ולהרגיש שהתלמידים כל הזמן נבוכים. או הם מגינים על המדרש הגנת יתר, או מפני שהם חושבים שאני משמיץ אותו, או כל מיני דברים אחר. עכשיו, אתה רצית להעיר משהו?
קיבלתי את
התשובה. קיבלת? אין לנו עוד זמן, אתה יודע.
אתה מסיק את
הריאליות. לא, ודאי שלא. הדרש זה עיבוד ספרותי, וגם הכתבה העיתונאית תהיה עיבוד ספרותי. יש כל מיני, אנחנו לא מדברים כרגע על טקסט. אני דיברתי על החיים. אפשר גם לחיים, תראו, ילד, זוג צעיר, יש לו ילד ראשון, והילד צורח. ילד בן 4 שבועות, צורח צרחות. אם הם לא למדו פרשנות, הם לא ידעו מה לעשות. צריכים לבוא לקורס שלי, ללמוד מה לעשות. כי האבא אומר, הוא רעב. והאמא אומרת, לא הנקתי אותו לפני שעתיים, הוא לא יכול להיות רעב. הוא כנראה רטוב. אומר האבא, הוא לא רטוב, אני ממשש אותו, אולי החלון פתוח וקר לו. ואתם רואים שהם מציעים פירושים למציאות. זאת אומרת, זה לא רק עם טקסטואלי מפרש טקסטים. כל אדם מפרש את המציאות כל הזמן. אתה הולך בסמטה אפלה בלילה, אתה רואה דמות חשודה לנגד עיניך, אתה צריך על המקום להחליט האם הוא מתאים לסטריאוטיפ של העלים וכדאי לך לסגת ולברוח משם, או שהוא נראה כמו סבא תמים ואתה יכול להמשיך בדרכך. כל, או אתה רואה קבצן ואתה יכול להחליט שהוא מיליונר בלבוש של אביון ולא לתת לו מאומה, ואתה יכול להחליט, הכל פרשנות, אתה יכול להחליט שהוא מסכן ואתה נותן לו הרבה. כן, אנחנו כל הזמן מפרשים, אבל יש להבדיל בין פירוש המציאות ופירוש טקסטים. המשל שלי הוא על המציאות. אם הוא טוב הוא ממציא, אם הוא רע הוא לא ממציא. אבל זה שייך ברור שהוא ממציא. את באמת חושבת ש... יש כאלה תמימים בבני ברק הסמוכה, שאם המדרש אומר שהמלאכים בחו, זה מסורת אותנטית חוץ מקראית. אתם מבינים מה שהם הכניסו לעצמם לרוב? כדי לא להגיד חלילה את המילה היפה הממציא, שזו מילה מאוד יפה. זאת אומרת, ממציא זה לא יפה, אבל יצירתי זו מילה יפה. הם אומרים, הם חס וחלילה, הם לא יצירתיים, הם מוסרים בנאמנות, אלא יש לנו תורה בכתב, תורה בעל פה. והופכים, הם מדברים ברדיו, בערוצי הקודש, מה הם אומרים? כמו שנמסר לנו במסורת מהימנה, במקום להגיד במדרש. זה שטות מוחלטת. איך יש מחלוקת? אחד אומר שהמלאכים בחו ולכן הוא התעבר, והשני אומר שהוא התעבר בגלל דבר אני עכשיו ממציא. יכולים להיות חמישה מדרשים כאלה. מה זה מוכיח אם יש מחלוקת? שאין להם מסורת. זה ברור קשה. אלא יש אנשים שחושבים שלהיות יצירתי זה בושה. אני חושב שזה השבח הכי גדול. מישהו רוצה להעיר? תשאלו, זה שאלות מאוד חשובות. תגידי, אומרים, את אומרת... מה את אומרת על מה שאומרים? אני לא נותן לך להתחמק. מה הפירוש? תגידי לי, מה הפירוש שבעים פנים לך? זה אומר שאין הבדל בין פשט ודרש למשל?
יש הרבה הסברים, והכל נכון, רק שאולי לנו...
הכל נכון? גם השטות שאני אמרתי בשיעור שעבר, זה הכל נכון? איך זה יכול להיות? על הכל פסוק שאני מפרש, אני אומר, זה טועה וזה טועה, ואני אומר לכם ככה. אבל הכל נכון? רגע, רגע. את רואה, אני לא רוצה שאת תקבלי סיסמאות קרב בתור משהו שאת לא חושבת עליו. אנחנו צריכים לחשוב מה פירוש המשפט שחזל אומרים את זה. לא כשהמורה בכיתה ג' אומרת. מה פירוש שבעים פנים לתורה? את יודעת מה פירוש הדבר הזה? שמלבד הפשט יש עוד הרבה אפשרויות לקרוא בפסוק משהו פסוק. זה משהו פעמי. שהכל נכון? איך אפשר להגיד אמירה כזאת? הכל נכון, מה? כל מה שרבנים אמרו זה נכון? כל מה שפרופסורים אמרו זה נכון? על הפרופסורים, על את יודעת מניסיונך שזה לא נכון. או את חושבת כל מה שפרופסור אומר זה נכון? הוא חושב שזה נכון. את קצת נבוכה?
המדרשים, למשל קין הרג את הבל, הרג אותו בגלל שלוש סיבות, מונים שלוש סיבות, המדרש מונה שלוש סיבות, למה? כדי ללמד לקח, הם רגו על אישה, הם רגו על רכוש, והם רגו על בית מקדש, למה? כי אלה שלושת הדברים שעליהם בני אדם נלחמים, וזה מלמד אותנו, לנו, אנחנו היום שחיים היום, מלמדים אותנו לקח, אבל זה אומר שזה נכון? שבאמת נלחמו על שלושת הדברים האלה?
שיש מקום. תגידי, מה התנועה הזאת?
לא.
את תגידי, קין והבל נלחמו איפה יהיה בית המקדש? משה רבנו לא יודע איפה יהיה בית המקדש. הוא אומר, במקום אשר יבחר. מי יודע איפה מקום של בית המקדש? רק דוד המלך, בגלל הדבר. אז קין והבל, אפשר לעלות על הדעת שהם ידעו? זה לא יכול להיות נכון מבחינה עובדתית. זה נכון מבחינה
חינוכית.
את ראה, צריכה להגיד היום, תודה לאל שחיינו שאת משתתף בקורס הזה. לא באמת. לא, את חיה באיזה מין תוהו ובוהו טוטלי. ולא רק את, זה 50%. זה דבר נורא, זה פרי חינוך לא טוב. מי אומר שאחרים, אחרים בכלל לא עוסקים בנושא הזה? מה זה לא משנה? מקור הטיפשות לא מעניין אותנו. מעניין אותנו אם זה נכון או לא נכון. כמו שהרמב״ם אמר, שמע את האמת מפי מי שאמרה. אם זה אמת, אתה שומע את זה מכל מישהו בעולם. אם זה לא אמת, סליחה. אבל אני רוצה שאת תשתכנעי, לא שתעשי לי כל הזמן דברים, תנועות כאלה, כי אני פרשן תנועות, את יודעת? אני פרשן תנועות. קוראים לזה שפת הגוף. אז מה שמך?
אני עודל.
אני מבקש ממך להבטיח לי. לא נעים להבטיח בעולם האקדמי, אבל זה מאוד חשוב לי שאת תביני את זה. עד תום. מה שלא ברור לך, או יותר נכון, מה שמקומם אותך, זה הדברים הכי חשובים. אם פתאום זה מקומם לאותך וכל אחד, אתם לא נותנים לשיעור לעבור. מרימים את היד ואומרים, סליחה, מה אתה אומר? אל תתנו, זה ההזדמנות פעם בחיים שאומרים לך את האמת על דברים הכי חשובים. את מבינה? כולם מניחים שהם יודעים פשט ודרש, שכל, את יודעת מה, נחמה לייבוביץ' שלא הייתה ציניקנית בכלל. אבל יש לה הערה צינית אחת. פשט זה מה שאני אומר, דרש זה מה שאתה אומר. את צוחקת, אני מקווה. לפי זה יוצא מה פירושו, שפשט זה אמת ודרש זה שקר. שזה מופרך לחלוטין. זה לא רק ציני, זה מופרך לחלוטין. אני אגיד שהמדרשים האלה הם שקר? הם לא פשט. אבל יש להם קיום לשל עצמם, קוראים לזה דרש. אבל אנחנו צריכים ללמוד כאן מהי הצדקה לדרש, כי יש איזו אמונת הבל שהפשט הוא האמת ומה שלא פשט הוא שקר. אז זה אמונת הבל. יש רק דרש פשט? רוב הפירושים היהודיים הם דרש. אז אם הכל אלה צריכים להתאים את עצמם לפשט, אלו זה יהיה טירוף גמור. אלא לצערי יש מורים שחושבים שזה חובתם על קדושה להתאים את הדרש לפשט. לא, המטרה שלי היא הפוכה, להפריד ביניהם. עודלה, תפתח לי, את לא נותנת לזה לעבור. הזדמנות חד פעמי, מי יודע מתי את תדוני בחיים על פשט ודרש מלבד עם הילדים שלך. אבל אז צריכה להיות לך משנה ברורה. טוב, לך יש איזה הערה על המאמר, אני מבין.
שאלות.
משפת הגוף, כן, שאלות. אם זה מתאים לשיעור שלי, אני אענה, ואם לא, אני אתחיל את זה, כן, בבקשה.
שתי שאלות. אחת, נכנסת בתוך המאמר, שבתוך הקשיים של הפשטן, אפילו הנוצרים הקתולים, אם אני כתבת, הפרוטסטנטים, זה בדיוק השאלה. את ההערה הזאת אני לא מבין.
אני לא זוכר ואתה לא מבין, אנחנו במצב קשה.
אז אני מתקרב למצוא את זה. והשאלה השנייה, הכותרת של המאמר הייתה המשמעות הדתית של הפשטות, ולא הבנתי את המשמעות הדתית מתוך המאמר.
תראו, אפשר להיה לכתוב מאמר המשמעות המדעית של הפשט והדרש, אבל זה לא עניין אותי כל כך. אותי עניין מבחינה דתית, האם יש חשיבות לפשט? מה קרה ברחוב עבק רפאים באותו יום? איך נראתה האימפריה של דוד? בחינה פוליטית, כלכלית? יש לפשט הזה משמעות דתית? ואפשר להיבטר על זה. והשאלה השנייה היא, האם לדרש יש משמעות דתית? ממה הוא יונק את סמכותו? למה הוא נחשב לאמת כאשר אנחנו יודעים שזה המצב? זה שאלות מאוד קשות, אבל זה נכתב מנקודת ראות דתית. כן, בבקשה.
אני אקרא לך את הפסקה, אנחנו קוראים לפרוטסטנטים, כי כי גם אותי ככה זה בעת החדשה עברה
הבחורה בקולי קולות, הוא צריך לשמוע, את רואה אותו איפה הוא יושב?
בעת החדשה עברה הבחורה בעלי לידי חכמי הנוצרים כתוצאה מההזנחה הממושבת של הפשט אנו עומדים היום בפני חקר מקרא משוכלל ומסועף שהוא נוכרי ברבות מהנחותיו ומנקודות הראות שלו ואשר לא פעם הוא עוין ליהדות ולישראל בגישתו ובמסקנותיו. אפילו חוקרים פרוטסטנטים ליברליים בעלי גישה ביקורתית קיצונית שותפים בדרך כלל להנחה הנוצרית הבסיסית שלפי העדיפה הברית החדשה מהתנך באשר אין הוא אלא מבשרה.
כל כך ברור, אני לא מבין מה אפשר כאן לשאול בכלל.
זהו.
אתה רוצה לנסח או את רוצה לנסח?
זה לא פותר אותנו אבל מהרשימה של החוקרים מהמחורים האלה בעבודות הסמינריונים.
ודאי שלא.
חשבתי.
את רק צריכה לדעת, לסנן את דבריהם, הם יכולים להיות גאוני עולם. אם כן, מה אני אומר כאן? שחקר הפשט בישראל נפסק עם אברבנל, ועל זה אפשר לבכות. ונתחדש רק בסוף המאה ה-19, המאה ה-20, בייחוד מכוחה של ההשכלה והציונות. יש לנו תקופת ביניים של 500 שנה, שעם ישראל כגוף כמעט שלא עסק בפשט. אומרת, לפשט הייתה פריחה בבבל ובספרד, והיא נגמרה עם גירוש ספרד. הפריחה הזאת של הפשט. ומסיבות שאי אפשר למנות אותם כאן, הפשט חדל מישראל עד לתקופה האחרונה. דרך אגב, זה דבר מרתק. רשב"ם הוא אלוף הפשט בצרפת. נכד של רש"י. ממש בעל פשט אדיר. ואין לו ממשיכים. הפשט מופיע במאה ה-11-12 בצפון צרפת ונמוג. וכולם חוזרים אל רש"י עד היום הזה. יחידה גדולה מאוד של חוקרי חשבם, למה הפסיק עם ישראל להתעניין בפשט? חופן, זה לא מטרת המאמר שלי, אז אני רק מניח שכולם יודעים את זה. שחדלו בישראל בעלי פשט, בעוד שדווקא אצל הנוצרים, בעקבות הרנסנס שמתחיל במאה ה-15, התחילו ללמוד עברית, ופיתחו מאוד את הפשט. אבל יש כאן דבר מאוד לא נעים בשביל יהודים, שהפשט הזאת יש לו הנחות תיאולוגיות לפעמים מנוגדות ולפעמים עוינות.
זה התחיל עם מרטין לותר.
לא מרטין לותר, רבים אחרים. מרטין לותר היה אפילו אנטישמי לפעמים, זה קשור באנטישמיות לפעמים לא. על כל פנים זה גורם לכך שאני לא יכול לכתוב איזשהו מאמר בלי להסתכל על 4-5 מפרשים לא יהודים. אבל אני כל הזמן לוקח בחשבון שאולי יש כאן הטיה. עכשיו תסגרו את האוזניים. אני לא יודע אם זה מעודד אתכם להקשיב כפול או להקשיב חצי. אבל יש דבר מעניין, הוא שאהבת הברית, העדפת הברית החדשה לברית הישנה, אתם מבינים מה שאני אומר? דומה להעדפת התורה שבעל פה על התורה שבכתב. הבנתם?
בסדר, לא הקלטנו.
לא קלטנו.
לא
הקלטנו. אבל אתם מבינים, הדתות מתפתחות בצורה די דומה. זה נורא מעניין. זאת אומרת, כמו שבדת שלנו מעדיפים את דברי חז"ל על הפשט של הכתובים, כך אצלם מעדיפים את התורה המאוחרת על התורה הקדומה. ברור שאנחנו לא מקבלים את הברית החדשה כחלק מהמקרא, אז יש לנו עולם אחר לגמרי. אם אני מרצה, נגיד, באיטליה, אני אומר להם בהתחלה, תבינו. When I say Bible, I mean the Hebrew Bible. When you say Bible, you mean the Old and the New Testament. המילה Bible עצמה היא שנויה במחלוק. כשאני אומר I teach in the Department of Bible, אני אומר מיד Hebrew Bible. כי אני לא מלמד ברית חדשה, אבל אני בקושי יודע ברית חדשה. אז כשמבהירים את חילוקי הדעות, אפשר לדבר. הם ימנעו להביא לי הוכחות מהברית החדשה. אני כמובן נמנע מלהביא הוכחות מחזל, ואנחנו נתמקד בבקשה. אם אנחנו חוקרים טובים, אנחנו יכולים לעשות את ההבחנות האלה ולהתמקד בבקשה. טוב, אדוני, כן. בואו לא ניכנס לזה. נכתב על זה אין קץ, וזה הכל השערות, וזה מאוד, אתה יודע, זה עובדה שלילית. עובדות שליליות, אפשר לתת להם כל מיני פירושים. זה לא ענייננו היום. זה נכון, הוא היה גאון עולם, והוא הגיע להישגים אדירים. יכול להיות שהוא הטיל את אימתו, אבל גם רש"י היה גאון עולם, וזה לא שיתק את הדורות הבאים. בואו נעזוב את זה. די לנו במה שאנחנו צריכים ללמוד. בסדר? אני עכשיו לוקח את הטבלה, אתם מחזיקים את הטבלה לפניכם, מי שאין לו טבלה לא משתתף בשיעור, גוזר על עצמו שתיקה, ואני גוזר עליו שתיקה. בסדר? לי יש הטבלה המלאה. אתם רואים? ושאם הייתי מדליף את זה לכם, כל שורי הבית היו לאיבוד. והדבר הכי חשוב בטבלה הזאת זה הקו שבאמצע בין הפשט. עכשיו, אני אומר בעמוד הראשון של המאמר, שבדומה לפרוזה ולשירה, שהם דברים שונים לגמרי, יש להם נקודות השקה. יש שיר שהוא פרוזאי ויש פרוזה שהיא שיר. וככה גם עם הפשט והדרש, בחיים הדברים לא חתוכים נקי. מובן? אבל אנחנו מתמקדים בכתבים ולא בנקודות ההשקה. בסדר? אנחנו אפילו מתעלמים מהשטח האפור שבין שתי המתודות. אנחנו אומרים שהפשט והדרש שונים זה מזה בתכלית, בהנחת היסוד, במתודה, במבחן. בסדר? אם כן, מי רוצה להגיד, כולכם מתבקשים להגיד, מהי התכלית של בעל הפשט? מה רשמתם בטבלה? ו... זה צריך להיות לקוח מהמאמר, או במילים או ברוחו. טוב, בבקשה. מה שמך?
טל.
טל, כן, בבקשה טל.
הוא חותר להבנת הפרוזה.
או, בכל רם, אני כבד שמיעה.
הוא חותר להבנת הפרוזה ספציפית
להבנת מה?
החוק הספציפי.
אנחנו לא מתעניינים רק בספר ויקרא. של הטקסט, נכון? לא חוק, יש סיפורים, יש שירים, יש... כל... אז לא חוק, בסדר?
יש מקום שאתה מדבר על
החיור
אחר שנים, משפטים, שם זה מוגדר.
אה, טוב, בסדר, יכול להיות שזה ציטטה ממני, אבל כאן בטבלה אסור שיהיה חוק. את כותבת, אז מה את אומרת? הוא חותר להבין את הטקסט? באותו הראשונית, זה טוב. מי רוצה להוסיף? מה עוד כדאי לכתוב כאן? רגע, לילך, את מצביעה כמו כולם. כן, בבקשה.
תלמה,
כן. הוא חותר לאובייקטיביות מרבית. אתם יודעים שבעידן הפוסט-מודרני אסור להגיד שיש אובייקטיביות. יגידו שאתה נאיבי ויסקלו אותך. אבל מה אנחנו אומרים? הוא חותר למרב האובייקטיביות. השוטר שלי ברחוב יד, איך קוראים לזה? עמק רפאים. לא מתעניין אם הילדה הזאת היא יהודיה או ערבייה. לא אם הנהג הוא ספרדי או אשכנזי. מה זה הוא לא מתעניין? אסור לו להתעניין. הוא גוזר על עצמו להתעלם מדברים מסוימים, אלא אם כן הוא משוכנע שהערבי הזה עשה את זה כפיגוע. אז זה רלוונטי. אבל אם הוא חושב שזה סתם נהג מונית ערבי שגר במזרח ירושלים, אז הוא אומר, אני חושב שזה ערבי, אז זה אירלוונטי. הוא חייב להיות אובייקטיבי, כמיטב יכולתו, אחרת הוא בוגד בתפקידו. אתם רואים שזה מעניין, גם הוא סלקטיבי. הוא בוחר רק את העובדות שהן רלוונטיות. הוא מפעיל שיקול דעת כל הזמן, השוטר הזה, הוא לא מכונה אוטומטית. כי אחרת הוא היה כותב 60 עמוד, ואיש לא יכול לקרוא את זה בכלל. הוא מוכרח להיות סלקטיבי, אבל הסלקטיביות שלו חותרת להיות אובייקטיבית. מה פירוש אובייקטיבי? שאם התורה אומרת דברים טובים על עשיו, ודברים רעים על יעקב, הוא לא ישנה את זה. הוא רוצה להילחם במגמתיות. הוא אומר, אני רוצה לדעת האם עשיו הוא רע באמת בסיפור הזה או לא. הוא כל הזמן נלחם נגד הסובייקטיביות של המסורת, של עצמו, של קוראיו, כל מיני דברים. זה עבודה מאוד קשה להיות אובייקטיבי. אתם מעירים או שואלים אם משהו לא ברור לכם? כן, בבקשה. כן, בבקשה.
המטרה של הפשטן היא האמת, להגיע לוודאות
מוחלטת. מוחלטת, את יודעת, אם הוא מוחלטת זה לא טוב. מרבית. יש מילים אלגנטיות, את יודעת. מוחלטת פירוש, אין מוחלטת.
אם יש מוחלטת, אז היו צריכים לסגור את האוניברסיטה.
מה?
היו צריכים לסגור את החוג לתנ"ך, כי כבר אין מה לעשות.
מה שכתוב שזה
בדיוק מוכחת, אתה יודע. מוכחת, זה פירושו של דבר, הוא אומר, המילה הזאת, אני יודע, כבשן, פירושה כך, מפני שמצאנו פסוק הזה, פסוק הזה, פסוק הזה, זה פירושו מוכחת. זה לא אומר שההוכחות הן משכנעות, אבל זה אומר שאסור לו בעצם להגיד שום דבר בלי להביא הוכחות. כמו שבבית משפט אסור לה, אי אפשר להשים אדם בלי ראיות, ככה בעצם בעבודה מדעית, והפשט הוא חלק מעבודה מדעית, אי אפשר להגיד דבר בלי הוכחות. אז מוכחת זו מילה יפה. אבל זה לא מוחלטת. אני הוספתי על מה ששמעתי עד עכשיו עוד מילה אחת. וזה להאזין. להאזין במרב האובייקטיביות, כדי לגלות את משמעו של הכתוב בזמן כתיבתו. זה מה שכתוב אצלי. להאזין. אתם תראו שהמילה הזאת מאוד חשובה, כי בדרש זה לא להאזין, זה מילה הפוכה לזה. אז זאת אומרת, להאזין במרב האובייקטיביות, כדי להאזין לטקסט כמובן. להאזין במרב האובייקטיביות לטקסט, כדי לגלות את משמעו של הכתוב, או במקום טקסט אפשר להגיד בעברית כתוב, כדי לגלות את משמעו של הכתוב בזמן כתיבתו. בסוגריים אני כותב, ריש למד רוצה לומר, בעבר. פניו של בעל הפשט אל העבר. הגישה שלו היא היסטורית. השוטר רוצה לדעת מה קרה שעתיים קודם או רבע שעה קודם. השעון יש לו כאן משמעות מאוד גדולה. כי רבע שעה אחר כך אולי הופיעו שם מכבי אש. אולי הייתה שם תהלוכה. אולי היו דברים שהסיחו את דעתו, יכולים להסיח את דעתו של הנהג. מהשוטר דורשים שהוא יקבע את השעה המדויקת ויפסיק להביא עובדות שבאה אחרי השעה המדויקת. באופן עקרוני, פניו אל העבר. זה מאוד חשוב להבין. אתם מבינים שלא ככה אצל הסבא. פניו של הסבא אל? אל העתיד. הוא רוצה שהנכדה שלו לא תידרס. זה מה שמעניין אותו. חד משמעי. זה הווה עתיד. הערה למישהו? זה, כל הטבלאות האלה הן קצת מלאכותיות. זה בין השאר ריאליזם, אבל ריאליזם זה תופעה בפני עצמה. נעזוב את ריאליזם עכשיו.
זו אחת הבעיות.
מה?
אחת אחת הבעיות, האם הדבר נכתב כשזה התרחש, נכתב אחרי כן, או מתי, כמה זמן עבר?
הוא ודאי שיכתוב על הדוח שלו את השעת החיבור, ודאי שזה חשוב.
לא, אני לא מדבר על השוטר, אני מדבר על החוקר בתנ"ך.
מתי הטקסט הזה נכתב? אם הטקסט הזה הוא מימי אברהם אבינו או מימי דוד המלך? ברור שזה חשוב. כי אתה רוצה לשחזר את ההיסטוריה, ברור. לא תמיד אפשר להגיד מתי זה נכתב, אבל אם אפשר, זה שמחה גדולה. אם אתה לוקח שיר של עמיחי, מאוד חשוב לדעת אם זה עמיחי המוקדם או המאוחר. מאוד עזר להבין את למה עמיחי התכוון. טוב, אתה מצביע שם? בכל רם, בבקשה. זה המתודה. את מבינה? המתודה אומרת, תתעניין בהקשר, אבל זה לא המטרה שלו. המטרה שלו היא להבין את הטקסט בזמן נתינתו. איך שהיה מובן לקהל השומעים הראשון שלו, הראשוני שלו. יש לזה השלכות אין קצב, אנחנו מתעניינים עכשיו רק במטרה, בתכלית. כן, בבקשה.
הענקת ממשות חיים
לאישה מקורה.
זה
הדרש. זה חל על שניהם, זה לא המטרה. הנה, אנחנו מחפשים את הדברים שיהיה בו מחלוקת עם הדרש. אם הוא מעוניין בממשות חיים, השני לא מעוניין. והנה, יש בעלי פשט שמעוניינים רק בדקדוק. הם בעלי פשט מאוד גדולים, אחרים מעוניינים רק בגיאוגרפיה, אחרים רק בארכיאולוגיה. אי אפשר להטיל, את כנראה אוהבת ממשות, אז את מטילה את זה על כולם, אבל זאת תהיה שגיאה. את מבינה? שר השמח, נכון? טוב, אנחנו עוברים עכשיו לדרש, ואנחנו נשתדל שזה הכל יהיה הפוך. בלי אונס, בלי אלימות, לא מוכרח להיות הפוך, אבל נשתדל. אז עכשיו, מה נכתוב בדרש? מה שמך הבלונדינית? סליחה?
שירה,
כן, שירה, בבקשה, קירי.
מה שאני כתבתי, מה אני אלמד מהטקסט?
לא, המטרה, כן, סליחה?
הלקח.
כן.
לגלות את הלקח שכתוב.
מה עוד כתבת? רואה, לגבי הלקח חשוב מאוד בשביל מי?
כתבתי על הפשט שהוא
אבל תגידי בשביל מי? את מבינה? הלקח יכול להיות הלקח בשביל חז"ל, הלקח בשביל רש"י, הלקח בשביל הסבא שלי, והלקח בשבילי. בעל הדרש מעוניין בלקח?
שלא, איש.
כן, בשביל הקורא. זאת אומרת, הלקח בהווה. לרוב לקהל יעד מוגדר. הנה, זה מאוד מאוד חשוב. בעל הפשט מתעניין בעבר לקהל היד של ירמיהו. בעל הדרש מתעניין בלקח, בהווה, לקהל היד שלו. את מבינה שזה עולמות שונים לגמרי? לכן המילה שלו מאוד חשובה. אני לא רוצה שבחים סגנוניים.
לא, בגלל שאמרת עכשיו בהווה, אבל אני חושבת לגלגל את העבר בהווה זה יותר ממחיש את ה...
יכול להיות, אני כאן לא כתבתי את זה. מה נכתוב במקום המילה להאזין? מה יהיה ההפך של להאזין? לדובב. המילה לדובב יש לה קונוטציה לא כל כך סימפטית במשטרה, מדובבים את הנאשמים עד שהם מודים. אני לא מתכוון לדובב באלימות, אבל יש משהו קצת אלים בפשט, בדרש. You squeeze, אתה לוחץ את הדרש כמו לימון כדי שייתן לך מה שאתה ממש צריך. אז כתבתי לדובב. עכשיו מה נכתוב, מה יהיה ההפך של אובייקטיביות? אני ידעתי שתגידו את זה, אבל אני לא אוהב את המילה סובייקטיב. כי באוניברסיטאות יש העדפה לאובייקטיביות על סובייקטיביות. כשאתה עושה טבלה, אתה צריך להשתדל להיות נויטרלי. תקשיבו טוב. לא להיות מוטה. אם הקורא של אורי סימון ירגיש שאני בעצם אוהב את הפשט כל הזמן, ואני רק עושה טובה שאני נותן לדרש קצת עמודים, זה לא טוב. הקורא צריך, אם אני טוען ששניהם שווה מעמד, הקורא צריך להרגיש שאני נותן להם אותה הזדמנות. ולכן אני מציע לא להגיד סובייקטיבי. מה? יצירתיות זה לא ההפך של אובייקטיביות. תמצאו את המילה הנכונה, כן בבקשה? מעורבות. מעורבות זה מילה חיובית. תביטו, מי מבין את הילד יותר טוב? אמו או הפסיכולוג?
כל אחד מנקודת המבט שלו.
זו שאלה טיפשית. הרופא, הפסיכולוג הוא אובייקטיבי, לא? זה לא ילד שלו, זה לא מעניין אותו, בעוד 5 דקות יתחלפו הילדים. אז יש לו היתרון של האובייקטיביות, נכון? לאמא יש החיסרון של הסיבייקטיביות? כי אוהבת אותו יותר מכל דבר בחיים? לא. יש לה היתרון של המעורבות. זה שהיא אוהבת אותו, זה נותן לה יתרונות, לא רק חסרונות. רבותיי, אם אתם לא מסכימים, לא מבינים, תעצרו את הרכבת, אתם יושבים ורושמים, זה דבר נורא. צריך לעצור את הכתיבה הזאת. מעורבות זה דבר נהדר. האמא אומרת לפסיכולוג, אני מכירה את הילד הזה 8 שנים. ואתה מנפנף אותי ואומר שזה טסט שעשית מוכיח שיש לו פחדים כאלה וכאלה. איך זה יכול להיות? אתה מכיר אותו 15 דקות ויש לך טסט, ואני מכירה אותו 8 שנים, ואני צריכה לקוף את ראשי לטסט? אבל הרבה פעמים הפסיכולוג צודק והיא טועה. למה? כי היא רוצה שהוא יהיה פסנתרן, והיא משגעת את הילד המסכן שיקח שיעורי פסנתר. ואילו איזה בוחן אובייקטיבי אומר, אין לו שמיעה בכלל, תני לו לשחק כדורגל. אתם מבינים שהמעורבות יכולה להרוס את ההבנה? כמו שיכולה לבנות את ההבנה. אז מה אנחנו לומדים? שיש יתרון לאובייקטיביות ויש לה חסרונות. כי יש יתרונות למעורבות ויש לה חסרונות. כך הם החיים, אני מצטער. זה מבלבל אתכם קצת? ככה הם החיים. זה ברור? אז מה כתבנו? לדובב במרב המעורבות, לדובב את הטקסט כמובן, כן? במרב המעורבות, אני שואל אותו כל הזמן, מה זה אומר לנו? אני רב, ויש לי בית כנסת, והיום יום שישי אחר הצהריים, ואני צריך לדרוש מחר דבר תורה. ואצלי כל דבר תורה הוא עם לקח, הוא לא סתם באוויר. ואני רוצה שהם יפסיקו לפטפט בתפילה. מה זה אני רוצה? אני חושב שזה אסון שהם מדברים בתפילה. אני רוצה ללמוד את זה מפרשת השבוע, אני יודע, פרשת ויקרא. יש שם רק קורבנות. מה אני אעשה? אין לי טקסט אחר, זה הטקסט שלי. יש לי 7 דקות, כך עבד בית הכנסת נתן לי. הדיבורים שלהם הורסים את בית הכנסת. מה אני צריך לעשות עם הטקסט? לדובב אותו. אם הוא רב טוב, הוא ימצא את זה תוך 3/4 שעה שהוא הקציב להכנת הדרשה. הוא ימצא וו חסרה, וו יתרה, אולי ימצא אפילו את המילה לדובב. אולי ימצא את המילה לדבר. זה התפקיד שלו בחיים. מה לעשות? להביא את הטקסט לקהילה בדבר חשוב, ולא לתת דרשה נגד דיבור, אלא להוכיח להם שזה כתוב בפרשת השבוע. למה? כי 70 פנים בתורה. למה? כי הפוך בה והפוך בה וכולי בה. אתם חושבים שאני משמיץ את הדרש. זה הדבר הכי יפה שאני יכול להגיד על הדרש. שהוא רלוונטי. הוא לא אדיש, הוא לא אומר מה זה, מה צדקיהו הבין מדברי ירמיהו. הוא אומר מה אני מבין מהשנת תשע"ב לדברי ירמיהו. נכון, כשנדבר על המתודה, אז אנחנו נראה האם החייזה הרפה זה חיסרון או לא. את כולך כבושה על ידי הפשט, את מבינה? כאן יש דעות קדומות איומות. אז האחיזה צריכה להיות ממשית, זו הגדרה של הפשט. שהאחיזה יכולה להיות יצירתית, זה כל קהל חסידים, כל מי ששומע רבה יודע שהאחיזה היא פנטסטית אפילו. גמטריה, אני לא יודע מה. זה ממשי או זה לא ממשי? תלה, מה המוסכמות הפרשניות של הציבור? אם כן, לדובב במרב המעורבות כדי להפיק את הלקח בעבורנו. זו המילה שהייתה חסרה לי שם. שירה, את שמה לב? בסוגריים, רוצה לומר בהווה. זה הדבר הכי חשוב. השוטר מעוניין בעבר, הסבא מעוניין בהווה ובעתיד.
לתת תשובות לשאלות השעה.
שאלות השעה, כן. מאוד מאוד חשוב. אז יכול להיות שיש לכם איזו פנטזיה רומנטית שאפשר להסתכל גם אל העבר וגם אל ההווה. זה אי אפשר. אי אפשר יחד לעשות שני דברים. תעשה שני דברים, לא יהיה לך לא פשט ולא דרש. אתה עושה דרש, עשה אותו בלב שלם. בלי שיכסו עליך ובלי שתרגיש רגש אשמה. אתה עושה פשט, תעשה אותו בלב שלם, אבל אי אפשר ככה להסתכל כל רגע לשני כיוונים, אי אפשר. צריכים להתמקד במה שחשוב לנו. זה לא אומר שאני לא יכול להיות דרשן בבר מצווה של הנכד שלי, ובעל פשט באוניברסיטה, זה כמובן אני יכול להיות. יש לי תפקידים שונים, כמו שאני כותב שירה, אני כותב פרוזה. בסדר, גמרנו את הטור הראשון, עוד לא, שרה, כן?
כן,
אבל
אתה מראה
בסוף
מאמר שלך, שכן, יש יישום נדחי, לפשט גם כן.
נכון. החיים מסתפכים, בסוף אני מדבר על הפשט המשמעותי. אבל זה כבר משהו באמת בסוף. דרך אגב, רוב החוקרים, בייחוד בישראל, לא מעוניינים בפשט המשמעותי. זה מאופיין יותר אנשי בר אילן, זה מעניין אנשים עם טמפרמנט חינוכי. יש אפילו אנשים באוניברסיטה העברית שרואים בזה מגרעת, במה שאני קורא הפשט המשמעות. כן, הם אומרים הוא גולש אל הדרש. על זה אני צריך להגיד תשובה מלאה לדברייך היא להוכיח שזה עדיין פשט. ובאמת, בספר שלי, בקש שלום ורודפהו, אני כותב בהקדמה, אני מאוד משתדל, למרות שלספר הזה יש דעות פוליטיות ברורות, אני מאוד משתדל שקרקע פשט לא תשמט מבין רגליי. והקורא ישפוט. זאת אומרת, אני כל הזמן מרגיש את ה-70 עיניים של קוראים ימניים, שאומרים, כאן ההשקפות הפוליטיות שלא גרמו לעיוות בריאה. זה בשבילי אסון. היא באמת רוצה לעמוד על רגליים של הפשט. אבל שהפשט הוא לא משמעותי, אלא זה כמעט אבסורד. מי כותב טקסטים לא משמעותיים? שהתנך לא יהיה משמעותי? לא? מוכרחים להיות משמעותיים. אבל בסדר, כל הדברים האלה חשובים לנו, לא שאני רוצה לשכנע אתכם במשהו. אני רוצה להבהיר, להבהיר ולהבהיר. כי זה מאוד חשוב להבין. אז זה נכון, יש לנו כאין יצור ביניים פשט משמעותי. טוב, נגיע אם ירצה שם, אנחנו נקפוץ עכשיו לסוף, חס ושלום. פשט שיש לו משמעות, זאת אומרת שהוא כאילו בין שתי הקטגוריות האלה. בעוד שהפשט כביכול מתעניין רק במשמעות לעבר. אני, כשאני עושה פשט, אני שואל גם את השאלה של בעל הדרש. מה זה אומר לנו היום? אבל אני לא אשנה כלום בפשט הזה, אתם מבינים? כבוד הפשט במקומו מונח. כן, בבקשה אדוני, מה שמך?
אם
טוב, משמעות יכולה להיות הומור, משמעות יכולה להיות לבדר את הקוראים, לששע אותם, אבל היא צריכה לעשות משהו לקוראים. היא לא סתם אובייקטיבית. אולי אנחנו לא יודעים מה המציאות שלו, אבל... תראו, הוא מדבר בשפה סמלית, אז זה שהוא מנותק מהמציאות זה רק נדמה לך, הוא מדבר בשפה סמלית על המציאות. עוד שאלה, עוד הערה? אנחנו עוברים לטור השני, שהוא הנחת היסוד. אתם מבינים שהנחת, כאן אפשר קצת להחליק. הנחת היסוד בדבר טיבו של הטקסט. הבאתי לכם, אני חושב, דוגמה. יש לי ספר טלפון או יש לי אטלס. מה הנחת היסוד שלי? שהמפות משקפות בקנה מידה את הטופוגרפיה ואת הפוליטיקה. נכון? יש מפות פוליטיות, יש מפות טופוגרפיה. זו הנחת היסוד שלי. שאם במפה וילנה וורשה הן קרובות, אז באופן יחסי הן גם במציאות קרובות, שהטקסט משקף את המציאות. זה הנחה מעניינת. אז עכשיו אני שואל, מהי הנחת היסוד של בעל הפשט? אצלך מה כתוב?
אני?
לא, אודל. עובדתי, זה מאוד מתאים לשוטר, נכון? עובדתי, מדויק ונכון, אבל אני לעולם לא אשתמש במילה נכון, כי זה פירושו שהדרש הוא לא נכון. אז אני, נכון אני לא אוהב. אבל עובדתי, טוב, זה תלוי.
חד משמעי. אני כתבתי שקיימת הפרדה ברורה בין מה שנאמר
בכתוב לבין מה שהוא אמר. כן, אבל זה לא אומר על טיבו של הכתוב. כן, אריה.
רק האמת.
זה מה שאני מכוון אליו. דיברה תורה כלשון בני אדם. שהטקסט כתוב בשפה אנושית. אף על פי שזה דברי אלוקים חיים, הוא כתוב בשפה אנושית, כפופה לדקדוק, כפופה לתחביר, כפופה למשלב הלשוני שזו בו כתוב, ואלף דברים נוספים. זה חשוב מעין כמוהו. דיברת, דרך אגב, בגמרא לא כתוב בלשון בני אדם, אלא כלשון, אז נא לדייק. דיברת תורה, וכמובן זה מתכוון למקרא, דיברת תורה כלשון בני אדם. הדרש לא מאמין בזה. בעלי לא מאמין בזה. זו הנחה בסיסית מאוד מאוד חשובה. מה רצית להגיד?
שגם...
בכל רם, בבקשה.
שיש לטיב את הכתוב ורק ההיסטוריה לא משייך. זה רק היסטורי מסוים.
זה נכון, שאם אני מתעניין בהיסטורי, הוא צריך להיות, אם יש רקע היסטורי.
אם יש רקע היסטורי.
זה נכון.
זה הנחת יסוד שהוא נשאר עליה, שזה לא... לדרש זה לא כל כך משנה.
נכון, אבל זה לא הנחת יסוד. זה יותר מתודה. המתודה שלו היא היות שהוא מעוניין בהיסטוריה, או כל עובדה היסטורית רלוונטית, הוא שמח עליה. הוא ישתמש בה. אתם יודעים שזו שאלה מאוד מעניינת בחקר השירה. האם העובדה שעמיחי התגרש, שזה חלק של הביוגרפיה שלו, היא רלוונטית בשיעור לספרות?
מאוד,
בוודאי. לא,
ממש. יש על זה מחלוקות רבות. זאת אומרת, אפשר להגיד שזו עובדה חוץ ספרותית, והשיר עומד על רגליו. ולכן, אל תספרו לי, לא מעניין אותי. זה רכילות.
ואף שיעור ספרות, מורה לספרות, לא יפתח וידבר על המשפחה של עמיחי, אלא הוא... אני מורה לספרות, אני יודעת איך מלמדים ספרות קצת, אבל אני אומרת לכם שהיום לא קיים מצב כזה. אתה קודם למד השיר, ואתה מוסיף פרטים על המשפחה, אתה מדבר על עמיחי, אבל אתה, אני חושבת, כמו שאיך עגנון אמר, וכבר אמרנו את זה פעם, הוא תשאלו את קורצווייל, הוא יפרש לכם. אומרת,
נכון, אבל וגם
יש חשיבות, אני לא אמרתי שלא מקשרים, אבל אמרתי שקודם מלמדים את השיר ואחר כך מוסיפים פרטים על המשפחה. לא פותחים ומספרים שהמחאה התגרש או המצב המשפחתי שלו. נותנים לילד לפענח את השיר, להבין את השיר, המורה מסביר את השיר, ואז בסוף...
טוב, אנחנו... הסדר של ההוראה זה לא דבר קובע.
לא,
מה
נכון.
שקובע הוא
לא, אבל
המשקל.
נכון, מה
המשקל? המשקל, זו שאלה מאוד מעניינת. הייתה תקופה בניו קריטיסיזם בביקורת החדשה, ששללו כל אינפורמציה. ראו שזה מביא אותם למבוי סתום, והם מאוד שמחים כשיש אינפורמציה.
אבל
צריך לדעת איזה משקל לתת לדברים האלה, ולא להיזהר. כי אתם מבינים, אנחנו מפרשים את השיר, אנחנו גם מפרשים את החיים שלו. זה לא כך פשוט. על כל פנים, מה אמרנו כאן? שדיברה תורה כלשון בני אדם זה דבר אחד. יש עוד הנחה לגב... כן, בבקשה?
עוד הנחה?
כן.
אין הכתוב ביסודות
דל
משמעות.
אחת היסוד
היא שיש משמעות רבה.
טוב, זאת שאלה איזה טקסט את מפרשת. אם את מפרשת את הקשקשת שברדיו או בטלוויזיה, את, נניח שאת רוצה, את חוקרת את הקשקושים שאומרים שם, ואלו את יודעת, הם בכל פאנל כזה מזמינים שני אנשים מיותרים. היה פעם מאמר בארץ של יזהר, אל תצטלמו, כי הזמינו אותו ונתנו לו להגיד חצי משפט, והוא נשבע לא להופיע יותר. למה הם עושים ליהוק יתר? כדי שישפך שם דם. מבינה, אם כל אחד הוא רגוע ויש לו זמן, אז הוא מדבר בנחת, אבל הם לא רוצים שהם ידברו בנחת, הם רוצים שידברו בקדחת. אז הם משלהבים את האנשים. אז אני עכשיו כותב מחקר על... ליהוק יתר בכל ישראל. אני לא צריך לצאת מהנחה שהטקסטים האלה הם טובים. אבל כשאני עוסק במקרא, טוב, אני יכול לצאת מהנחה שרשימות היחס בדברי הימים הן נשגבות?
לא.
לא נשגבות. אז הן כנראה חשובות כי הם נכנסו לתנך, אבל למצוא בהם הרבה עניין, התמינה זה מאמץ אדיר. אז מוטב לא להניח הנחות כאלה. זה ברור שאם את עוסקת במגילת העצמאות של מדינת ישראל, את תניחי שכל מילה היא חשובה. בן גוריון וחבריו שקלו כל מילה. תעסקי באיזה חוק שהכנסת אתמול חוקקה בחופזה, יהיה לך יחס אחר. אז אני אומר שהיחס צריך להיות מותאם לאיכותו של הטקסט. אבל ברור שאת צריכה להחליט מה היחס שלך לטקסט. אבל אני מתכוון להנחות מאוד עמוקות. כן, בבקשה, שרה. טוב מאוד. גם אצלי זה כתוב. מה שאצלי כתוב זה טוב מאוד. לזה קוראים בחקר הספרות אירוניה עצמית. זה מועיל בחיים דרך אגב. כשלמורים יש אירוניה עצמית זה מאוד מועיל. הם רואים את עצמם בפרספקטיבה. אם כן, מהי ההנחה? האוטונומיה העקרונית של הטקסט המקראי. מה פירוש עקרונית? אני קורא טקסט וכתוב שם עית, ואני לא מבין את המילה עית, אני פותח מילון. אז מותר או אסור לפי הפשט?
חייבים.
אז האוטונומיה העקרונית, אם לי, אני לא מבין איזה מילה, אני צריך להיעזר באינפורמציה חיצונית. אתם מבינים? אבל עקרונית, אביחי כתב את השיר למי שלא יודע שהוא התגרש. אחרת הוא היה כותב לגרושתי בגעגועים. אם הוא כותב, איך קוראים לזה? מוטו כזה. אז הוא מזמין אינפורמציה, או מה נותן אינפורמציה חיצונית. אני חושב שזה דבר מכריע נגד אינפורמציה חיצונית. הלו השיר נכתב דרך אגב לרשות הרבים. הוא לא כתב את זה למגירה, לא כתב את זה לאשתו, לגרושתו, לילדיו, הוא כתב את זה אליתו. האם הוא אומר, לא תבינו את השיר בלי רכילות? ודאי שלא. אומרת שעקרונית, השיר הוא אוטונומי. עומד על רגליו שלו. הוא לא מחייב אינפורמציה חיצונית. אני כותב כאן בסוגריים, האוטונומיה העקרונית של הטקסט המקראי בסוגריים שווה אי תלותו במידע חיצוני. אתה טוב אם אתה יודע משהו על רקע היסטורי, אבל אתה לא חייב לדעת את זה. כי אילו היה חייב לדעת את זה, אז ברוך בן אריה היה כותב שזה בשנה השלישית ליושיהו המלך, כשהבבלים שמו מצור. הוא היה נותן לך את האינפורמציה הזאת. כן, גרישה?
אבל באיזשהו מקום...
כל רם, בבקשה.
באיזשהו מקום, העניין ההיסטורי, הוא נותן פרספקטיבה מסוימת שאנחנו נעזרים בה, והוא כן איזושהי זליגה. זאת אומרת, הרבה פעמים ההיסטוריה היא דווקא תווך, ככה לפחות אני אומר, בין הפשט לדרש.
תביט. למה? אני טוען שהטקסט הוא אוטונומי מבחינה עקרונית. ירמיהו דיבר, ברוך בן אריה רשם, ועכשיו ברוך בן אריה קורא את זה לירמיהו. אז ירמיהו אומר, תוסיף עוד פסוק אחד, הם לא יבינו. זה אומר ברוך בן אריה, הם לא יבינו הרבה דברים, כי הם לא חיים בתקופה הבבלית. הם חיים בתקופה הבריטית. אז אומר לו ירמיהו, אין לדבר, אתם שומעים, אני הייתי שם נוכח, אני שמעתי אותם מדברים. אומר ירמיהו, אין לדבר סוף. זאת אומרת, הטקסט צריך להיות מובן כמו שהוא. אבל שומעיו הראשונים הייתה להם אינפורמציה כמו לשומע הרדיו היום. הם ידעו שהיום נפקעה החומה. הם ידעו את גודל הצבאות הרומאים. הם ידעו את עומק הרעב. הם ידעו הרבה דברים. אז עכשיו, בעל הפשט הרבה פעמים אומר... אתה חייב לדעת את זה וזה, אנחנו יודעים את זה מספרים בבליים, כי השומעים המקוריים ידעו את זה, ולכן זה לא בטקסט, ואנחנו מקופחים כי אנחנו מאוחרים, אז אני חייב להשלים את זה, אבל זה רק נובע מזה שאנחנו מאוחרים, אתה מבין? זה לא עקרוני. אני מקווה שזה ברור, זה לא... פוגע באוטונומיה העקרונית של הטקסט.
לפעמים יש הערה של המספר על והיה לפנים, זאת אומרת, ככה נהוג היה.
לפנים, כן, הרואה, כן. כן, בבקשה גרישה, בכל רם.
לא, בעצם אמרת, כמו שרציתי שיהיה, כאילו לשמוע, כי יש פעמים שהיום אנחנו, משחזרים את זה על סמך דברים שאולי היינו שם, הייתה לנו פריבילגיה שהייתה להם.
תראו, לי יש בנות דוד שהיו ברוסיה, בזמן סטלין, בזמן לנין, וסוף סוף הם יצאו מרוסיה וגרות באמריקה, והם ביקרו אצלי. אז הן מספרות לי שהאבא שלהם, שהיה רופא מעולל במוסקווה, היה במאסר שנתיים. ואני שואל אותם את השאלה הטיפשית שרק ישראלי יכול לשאול. על מה? אז הם אומרים לו, מה פירוש על מה? ברוסיה לא שואלים על מה. אתם מבינים? כאן יש לקורא החיצוני איזו אי הבנה עמוקה. מגיע לו תשובה על מה? מי שחי ברוסיה יודע שזה יכול להיות על שנה. וזה יכול להיות המצב רוח הרע של הקומיסר, של ראש המשטרה. יכול להיות עוד 20 שסטלין אמר, תיקחו 100 אנשים מהרחוב. זאת אומרת, הרבה פעמים האינפורמציה צריכה להיות שלילית, חיובית, כל מיני. בלי האינפורמציה הזאת, אתה בכלל לא מבין מה שכתוב שם. היא כתבת, הוא היה שנתיים במאסר, ואני, מגיע לי לשאול על מה? מגיע לי, לא? אבל אין לזה תשובה עקרונית. זה בעיות של פרשנות. תמיד יש לנו פחות אינפורמציה מאשר לשומעים המקוריים, ולכן יש הצדקה לחיפוש אינפורמציה חיצוני. אבל זה לא הצדקה ספרותית, זה צורך, זה אילוץ פרשני. מובן לכולם? טוב, אם כן, מה נכתוב ואני מקדיש את זה לעודל? מה ההנחה של הדרש?
מה זה ניסיון של הדרש?
לא דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא ההפך מזה. מה ההפך מזה, עודל? את כבר אמרת את זה היום. מה, את לא יכולה להגיד 70 פנים לתורה? סליחה? בסדר, אני לא רוצה להביך אותך באמת שם. אבל זה באמת 70 פנים לתורה. תבינו מה זה אומר 70 פנים לתורה. לא, זה מדהים, לא? תראו לכם בן כפר שבא לברודווי, לניו יורק, והוא רואה שכל השלטים כל הזמן מחליפים צבעים. באדום כתוב מסעדה, בכחול כתוב בשרית, בירוק כתוב מטעמים מלחך, ועוד 70 פנים לטקסטים האלה. אפשר להשתגע. זה לא טקסטים נייחים, סטטיים, שאומרים דבר אחד. זה טקסטים מטורפים, שאומרים שבע דברים, שבעה דברים. אנחנו לא צריכים את האפס הזה, גם שבעה זה עצום. שהטקסט עצמו אומר 70 דברים, או שבעה דברים, או שני דברים. אז מי שאמר מקודם שמוציאים את זה מהטקסט בכוח, ממי יעיר את זה? הוא פשוט לא מבין מה, איך הטקסט המקראי בנוי. הטקסט המקראי הוא לא חד משמעי. הוא רב משמעי. הוא טקסט ניסיי. תשאלו אדם בבני ברק, מה יותר מתקבל על הדעת? שהטקסט המקראי הוא דיברה תורה כלשון בני אדם, או שדיברה תורה לא כלשון בני אדם? כי זה דבר אלוקים חיים, למה שזה יהיה בלשון בני אדם, הוא יגיד לנו. הוא צודק? בוודאי שהוא צודק, מבחינת הדרש, הוא צודק. אפילו זה יותר הגיוני, לא? שתורה שהיא דברי אלוקים, היא לא חד משמעית. למה שיהיה כמו כל הטקסטים באחרים? ספר, טלפונים, אטלס, כל מיני ספרים, הם חד משמעיים. אבל ספר קהלת הוא חד משמעי, סליחה. זה לא הגיוני. בסדר, לא לפי ההיגיון שלך. אבל יש כביכול יתרון לחשוב שלספר אלוקי יש שפה אלוקית. ואילו בעל הפשט אומר לא. הספר אמנם אלוקי, אבל כשהשם אומר לא תרצח, הוא מתכוון לתרצח במובן שבני אדם הם מדברים אותו. תסתכלו במילון, מה פירוש ההפך בין להרוג ולרצוח? והמילון יקבע את המשמעות של עשה טקסט, בתנאי שזה מילון מקראי כמובן. אתם עוקבים אחריי או? הכל דברי אלוקים חיים, הכל נורא נורא חשוב באמת. אלה הנחות שונות. אם כן, אני כתבתי פה בהנחת היסוד רב משמעותיות, שתי נקודות, דיברה 70 פנים לתורה. אם כן, בפשט אבן עזרא אומר שזה עיקרון מאוד גדול של הפשט, שלכל טקסט יש משמעות אחת. היום חולקים על זה, אבל לא משנה. אז יש לפעמים משמעויות נסתרות. כשאבא אבן מדבר, יש לו משמעות אחת או שתיים? לדיפלומטים לרוב יש שתי משמעויות. בסדר, אז יש טקסטים רבי משמעות, אבל זה טקסטים חריגים. אבל בדרך כלל, מה שבטוח בטוח, שאנחנו חותרים למשמעות הכי מתקבלת על הדעת של הטקסט. ומסתפקים בה. אפילו בעל הדרש אומר, לא, תשמע. זה תעשה בטקסטים חילוניים. טקסטים דתיים הם רב משמעותיים, 70 פנים לתורה. מי שרוצה להבין את המחלוקת בין אבן עזרא ורשב"ם, זו המחלוקת. רשב"ם, שהיה אחד מגדולי בעלי התוספות, האמין ברב משמעותיות של הטקסט, אבל התמקד בפשט. ואבן עזרא, שהיה מדקדק וכו' ואסטרונום והכל, האמין בחד משמעות של הטקסט, ולא התעניין בדרש בכלל.
כשאתה אומר
אבל זה הערה היסטורית, זה שייך לתולדות הפרשה. יש איזה שאלה, איזה הערה? בפשט יש שאיפה לחד משמעות. נכון, כל דבר יש לו יוצא מן הכל. אבל רב משמעות זה אולי המילה הכי חשובה כשמדברים על הדרש. יש עוד מילה שאומרים אותה בלטינית. Omni significance. Omni זה הכל. Significance זה סיגניפיקנטי. ופירושו כל משמעות של הטקסט. זאת אומרת שכל סימן בטקסט אומר משהו. אתם יודעים שזה המחלוקת הגדולה בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל. כשכתוב היה אם שמוע תשמעו, אומר רבי עקיבא שזה שני הגדים, שמוע תשמעו. אומר לו רבי ישמעאל, דיברה תורה כלשון בני אדם, זה רק הדגשה. תלמד מזה דבר אחד. זה הבדל מאוד מעניין בין רב משמעות ל אומני סיגניפיקנס. הוא אומר, אין מילה מיותרת בתנך. רבי ישמעאל אומר, תרגע, תרגע, זה להדגשה. הוא אומר, לא, 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 רבי עקיבא, זה לא יכול להיות. אתם יודעים שרבי עקיבא דרש כל עת, כל העתים. כל עת שבתנך הוא אמר שזה מיותר. הילד ראה את הילדה, הוא אומר, הילד ראה הילדה. אז לכן, כבד אביך ואת אמך, את לרבות תלמידי חכמים. הבסיס שאתם נותנים לי כבוד הוא בגלל המילה את בעשרת הדיברות. אני קצת כמו אבא שלכם. זה דרש יפה? מאוד. אני המורה שלכם, אני קצת אבא שלכם. זה אומר שאתם תלמידים שלי, תלמידים כבנים. כתבתי באיזה מאמר תלמידים כבנים, אז העורך הלשוני כתב על יד זה סימן שאלה. מחקתי כבנים, ראיתי על מה, אני אתחיל להוריד הערת שוליים ואגיד לו, כל מי שיודע קצת עברית מבין מה זה תלמידים כבנים, מחקתי, לא רציתי לריב איתו. אבל זה קונספט, זה תפיסה חינוכית שלמה, שכולה עומדת על רבי עקיבא, על העת הקטנה הזאת, עומד עולם שלם, עולם פדגוגי שלם, עומד על העת הקטנה הזאת. יעיז מישהו להגיד שזה לא כתוב בתורה? בוודאי שזה כתוב בתורה. בשיטת הדרש. בסדר? אפשר להמשיך? נסתכל באופן חגיגי על השנה, על השעון, יש לנו עוד 20 דקות. עכשיו אנחנו מגיעים, כן, בבקשה אריה.
אני רק רוצה לציין שהמחלוקת על רבי ישמעאל ורבי עקיבא היא שני מדרש.
זה נכון.
שרבי ישמעאל זה לא...
זה לא פשט ודרש. טוב שאמרת את זה, זה בעצם שתי דרכי דרש. אחד רדיקלי ואחד מתון. נכון מאוד. טוב שהערת את זה. כי רבי ישמעאל הוא דרשן מובהק כמו רבי עקיבא, אלא רק הוא מתון. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד שהדרש מקבל את הפשט כאחד הפירושים הלגיטימיים.
אני חושב שזה כתוב במאמר, שהפשט, שהדרש הוא סובלני, והפשט הוא לא סובלני. הפשט לא יודע להכיל את הדרש. לא מסתדר עם זה. לעומת זאת הדרש אומר, אתה רוצה להגיד שזה עוד פירוש? תבורך. מה יש לו נגד הפשט? אין לו שום דבר. מלבד זה שהוא חושב הרבה פעמים שהוא דל משמעות. שהוא the plain meaning. זה הביקורת בעצם העיל. אבל אין לו שום מה, אתה רוצה ללמוד את זה בשיטות שלך, תלמד. טוב רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר. וזה ההבדל במתודה. כן, מה שמח? טל, נכון? בקול רם, בבקשה, כן?
מתודה קפדנית מאוד.
יפה, מאוד זה לא יפה בהגדרות של טור קטן. היא קפדנית.
קפדנית יש חירות אינטלקטואלית להפגשתה.
זה מאוחר, אנחנו עוד למעלה, למעלה. היא קפדנית.
אני כתבתי
את זה. היא עקבית. מה פירוש עקבית? שאסור לו לסתור. בעל הפשט חייב להיות, יצחק רגע, בעל הפשט חייב להיות עקבי. רב היי גאון אמר על הדרש, אין משיבים על הדרש. מה פירוש אין משיבים על הדרש? לדרשות מותר לסתור אחת השני. אחד אומר שקין והבל רבו על בית המקדש, השני אומר לו, מה על רב המקדש? הם רבו על אישה. והשני אומר לו, מה האישה? הם רבו על כסף. אתם יודעים מה זה? אחד הוא ברקסיסט, השני הוא פרודיאני, והשלישי הוא תיאולוג. אז הם תופסים כל אחד את השני בגרון. זה שלושת הפירושים הכי חשובים למחלוקות. זה אחד המדרשים הכי חשובים בחיים בכלל. איך הגענו לזה? שמותר להם לסתור אחד את השני. יכול להיות שהם יגידו 70 פנים בתורה, וכל אחד יסכים שגם מה שהשני אומר זה נכון. אבל מה הם רבים? מה הדבר החשוב ביותר? אז פרויד אומר מין, מרקס אומר ממון. אתם מבינים? זה לא שמרקס שולל את פרויד עקרונית, אבל הוא אומר לו, תשמע, קודם כל הכסף. מה מעניין שם את המתמחים זה? מעניין אותם קודם כל המשכורת, זה מה שמשנה אותם, אם הם מתפטרים או לא מתפטרים. מה הבסיס של המציאות? אומר מרקס, הממון. טוב, אם כן, זה, כל הנאום הזה היה על המילה עקביות. הפשט הוא קפדני, עקבי, מה עוד? אינדוקטיבי. אינדוקטיבי. נו, איפה מורן שתשאל מה זה אינדוקטיבי? מה זה אינדוקטיבי?
אינדוקטיבי זה
מן הפרטים אל הכלל. למשל, לי יש תיאוריה שהעייפות נגרמת על ידי אכילת יתר. זהו, אני נותן כסף לתלמיד MA שיחקור את זה. זה פרשנות. מה שאת אומרת זה פרשנות. אתם מבינים, אחד אומר תיאוריה, שאני אומר עובדה, זה בדיוק פרשנות. אני אומר שאני לא יודע. היא אומרת שהיא יודעת. אז אני עכשיו נותן כסף לאיזה תלמידת MA, והיא בודקת 100 אנשים. לפני האוכל, אחרי האוכל. ויש לה איזה מין מד עייפות כזה, נכון? לא יודע איך היא בודקת. הכל צריך להיות אובייקטיבי, הכל צריך להיות מוכח, אתם מבינים? זה שאת יודעת מראש את התוצאה, זה לא מעניין אותה. אנחנו בודקים את זה בצורה מדעית. מה פירוש אינדוקטיבי? מן העובדות אל ההכללה. מן הפרטים אל הכלל. אחרי שמצאתי, בדקתי 100 אנשים, ב-81 הראו תוצאות אחידות, ויש לי איזה מין מפתח סטטיסטי שאומר שזה מספיק. אני אומר, מ-81 עובדות או נתונים, אני עכשיו מנסח את הכלל, שעל פי רוב, אכילה גסה ומהירה, ואני לא יודע עוד כמה תארים, גורמת לעייפות יתר. ההפך של זה, זה דדוקטיבי. מי עושה משהו מן הכלל אל הפרט, תגידו לי? עוד לא שמענו דבר כזה. מה עושים באוניברסיטאות? אינדוקטיבי או דדוקטיבי? כל השאלות שלי מטעות דרך אגב. זה אתם שומעים את הכלל? כשאני שואל שאלות כאלה, יש בהם מוקש.
בדרך כלל דדוקטיבי, אבל...
אבל מה?
אבל יש מקרים שאנחנו...
איזה מקרים?
מתמטיקה.
מתמטיקה היא כולה דדוקטיבית. זה לא מקרים, זה מחלקות שלמות. מה פירוש דדוקטיבי? שאני הולך מן האקסיומה אל המשפטים הראשונים, מהמשפטים הראשונים, לשניים, לשלישים, אני בונה בניין שלם על כללים. אני לא בודק את המשולשים בעולם, במציאות, ואז מגיע למסקנה שבכל משולש יש 180 מעלות. חס ושלום. זה לא אינדוקטיבי. המקצוע שלנו, מתמטיקה, זה דדוקטיבי. ואני מתחיל בזה שדרך שתי נקודות עובר הקו אחד. אני בדקתי את כל הווים בעולם, חס ושלום. זה לא מדע ניסיוני בכלל. הוא לא מבוסס על עובדות בכלל. הוא לא מבוסס על נתונים. על מה הוא מבוסס? על אקסיומות וכללים. וזה עכשיו פילוסופיה הרבה פעמים היא דדוקטיבית. אתה יוצא מההנחה, נניח, שכל בני אדם שווים. שכמובן אי אפשר להוכיח אותו. זה הנחה. שצבע האור לא משנה לעומק. אתם יודעים, היה איש מופלא בישראל, הוא שמו לובה אליאב. הוא היה צדיק אמיתי. והוא היה חבר כנסת ושיימם אותו נורא. אז הוא התנדב לבית חולים הדסה בתל אביב. והיה שם סניטר. והוביל את המיטות של החולים, והיה שומע שהחולים מתבטחים ואומרים, הוא חבר כנסת. אז אומרים, אם הוא חבר כנסת, הוא משוגע. מה הוא, מה, אין לו מה לעשות בחיים, אלא לדחוף. והוא כתב אחר כך על זה ספר, האוטוביוגרפי, מרתק. אז הוא אומר, אחרי שהוא דחף את המיטות או את האלונקות הרבה חודשים, הוא הועלה בדרכיו, הרשו לו להיכנס לחדר ניתוח. חבר הכנסת, שכל הדלתות העקרונית פתוחות בפניו, חדר ניתוח היה סגור בפניו. והוא רואה שם שוכבת על השולחן הניתוחים אישה שחורה. קושית. והוא אומר, אתם יודעים שאני איש סובלני. אתם יודעים שאני לא גזען. אבל הדהים אותי שמעבר לשכבה של חצי מילימטר אור, גוף האדם בפנים הוא אותו דבר אצל כולם. רק בשביל זה כדאי היה לקרוא את כל הספר. דעות קדומות, אתם יודעים, אתם חושבים שהוא היה על ריאות שלא שחורות גם כן, הוא שחור, לא? לא באליאב, צריך לראות במו עיניו שמבפנים הם כולם אותו דבר. איך הגעתי לזה?
בדוגמה.
אז נכון, אז ההנחה שלי היא שכל בני אדם שווים. אם זה אינדוקטיבי, זה רק היפותזה. ועכשיו אני שולח אנשים לכל מיני מקומות, בתי ספר, בתי חולים, ואני אוסף נתונים. זה יהיה אינדוקטיבי. אבל אם זה במחלקה לאתיקה או לפילוסופיה, זה יהיה דדוקטיבי. זה אומר שאם הם שווים, אסור להפלות אותם, יש כל מיני מסקנות, אני לא צריך לחפש כלום במציאות. אני שואל את עצמי, מה יוצא מן הכלל הזה? ואני מסיק הרבה מסקנות. בתחום המשפטי, בתחום הפסיכולוגי, בתחום הזה. אתם מבינים שזה מאוד, זה של אותם, אותו תחום אפשר לטפל בו בצורה אינדוקטיבית ודדוקטיבית. עכשיו, הפשט הוא בעיקרו אינדוקטיבי. מה פירוש? שאני אומר, אני בעצם לא מבין שום מילה. אני לא מבין מה פירוש ויומר. אני רק יודע שככה לא אומרים היום. ואני אוסף הרבה פסוקים, ורואה שזה עתיד מאופך. ואז אני רושם כלל, והיפוך הופכת את יומר בעתיד ליומר בעבר. זאת תהיה גישה אינדוקטיבית. זה לא מעניין את בעל הדרש בכלל. דרך כלל בעל הדרש יגיד, למה כתוב ויומר ולא וידבר? אז הוא אומר שויומר זה אמירה קרה, רכה, וידבר זה מילה תקיפה, יש מדרש כזה. זה יהיה דדוקטיבי. הוא לא אוסף נתונים, הוא מגיע למסקנה מתוך כללים מסוימים. כן.
אחרי שאספתי את הנתונים בדרך האינדוקטיבית, אני מקבלת דדוקציה?
לא, את מקבלת כלל, עכשיו את יכולה להמשיך לעבור לכלל נוסף, את יכולה לטפל בו באופן דדוקטיבי, כן. את יכולה, אבל את לא חייבת. יש אנשים שדדוקציות מאוד קשות להם, הם רצים למחקר אחר. הוכחנו שכל בני אדם שווים, עכשיו הוא יבדוק את תלות הכישרון בתרבות נגיד, אני יודע. בבקשה אריה. או לא, התורה היא כאן הנתונים שלנו. אנחנו מדברים על פרשנות התורה. אנחנו מדברים על פרשנות. עכשיו השאלה היא, מה פירוש צלם? בגישה אינדוקטיבית אתה לוקח מילון מקראי ורואה שצלם זה פסל. אתה אומר, לא, 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 לא יכול להיות. לא מתאים.
תבנית.
צלם זה תבנית, אולי. אתה תעבוד מאוד קשה עד שתגיע למסקנה שנניח שזה התבונה. בעל הדרש לא הולך כך. בעל הדרש שואל את עצמו, מהם ההבדלים העקרוניים שבין האדם והחיה? אז הוא אומר, נגיד, שהחיה לא יודעת לצחוק. שהיא לא יודעת לדבר. ואז הוא יגיד שהפסוק הזה בא בעצם ומסכם את כל מותר האדם מן החיים. הוא לא בודק מילונים, הוא לא... אבל אנחנו מדברים על הטקסט כאובייקט או של אינדוקציה או של דדוקציה. מה פירוש שהאדם יש בו משהו אלוקי? זאת תהיה גישה דדוקטיבית. בסדר? עכשיו, דבר מאוד מעניין, שבעלי הדרש מתייחסים בעצם לכל התנך כספר אחד. הם יודעים שהתורה יותר קדושה מתהילים. תהילים יותר קדוש מדברי הימים, הם יודעים כל מיני דברים. אבל בעצם, הם אומרים, התנך כל כך שונה מכל הספרים האחרים, שהוא בעינינו ספר אחד. ואפשר למשל להסביר את התורה בעזרת פסוקים מתהילים. לעומת זאת, בעיני בעל הפשט זה לא יהיה ככה. הוא ילמד כל ספר בפני עצמו. אבל זה לא כל כך קשור כאן להנחת היסוד. אולי כן, זאת אומרת, הקדושה של המקרא הופכת אותו לאחדותי. בעיני בעל הדרש. ואילו בעל הפשט יגיד לו, לא, זה ירמיהו, זה יחזקאל. מוטב להפריד ביניהם. אבל אני חושב שזה דבר משני, זה לא כל כך חשוב לטבלה שלנו. עכשיו אנחנו מגיעים, אנחנו כבר מזמן הגענו למתודה. אם כן אמרנו שהיא אינדוקטיבית, קפדנית, עקבית. המילה הכי חשובה היא פילולוגית. מה פירוש בעברית? דקדוקית. פילולוגיה זה הכותרת לכל חקר הלשון. פילולוגית והיא רציונלית. וכתבתי בסוגריים את מה שאומר אבן עזרא בפתיחה של פירושו לתורה. בעבודות הדקדוק נקשר, ובעיני הדת יכשר. שזו ההגדרה הכי יפה של הפשט שאי פעם מישהו כתב. עוד הפעם. בעבודות הדקדוק נקשר, הפירוש. ובעיני הדת יכשר. הוא אהב חרוזים. ומה שכל כך יפה הוא כאן המילה אבותות. מה זה אבותות?
חבלים.
חבלים אבים. לא חוטים. לא חבלי משיכה. אבותות שלא נהיה. הדקדוק מכתיב את הפירוש. באבותות הדקדוק נקשר. אין לך חירות פרשנית. אתה חייב לדקדק בפירוש הנכון על סמך הדקדוק. זה פילולוגי. ובעיני הדעת יכשר. הוא צריך להיות כשר בעיני השכל. הוא צריך להיות רציונלי. מה פירוש רציונלי?
אובייקטיבי.
לא טוב, אובייקטיבי כבר השתמשנו. בין השאר ריאלי, נכון. אז אם כתוב, נניח, שיש מדרש מפורסם, אני לא זוכר על איזה פסוק זה, שמשה רבינו הרים הר והרג את אוג מלך הבשן, אני לא זוכר איך קשרו את זה לפסוק. בעל הדרש יגיד, זה נהדר, לא? תראו את אוג מלך הבשן ותראו את אדונם של נביאים. הוא יותר חזק מאוג מלך הבשן. מה אומר בעל הפשט? סליחה. עוד אין בן אדם שהרים הרים, ולכן אפילו שמשון לא, וגם לא גוליית לא, בוודאי לא משה רבי. כן, הפירוש הזה הוא לא ריאלי, והוא גם לא מתקבל על הדעת. אם שואלים אתכם, בת כמה הייתה רבקה כשהיא עמדה במבחן של עבד אברהם? אז המדרש אומר שהייתה בת 3. והפשט אומר שהייתה בת 15-16. איך היא יכולה לשאת את כל הקדים האלה כשהיא בת 3? אם כן, אתם רואים שאחד משתדל להיות ריאלי והגיוני. מה שמתקבל על הדעת, יש לו עדיפות. מה שלא מתקבל על הדעת, אין לו עדיפות.
עובר לדרש.
מה?
מה שלא מתקבל על הדעת, עובר לדרש.
על זה עוד נדבר, זה לא נכון.
ממש לא נכון. אבל נעזוב את זה, נדבר. אחד הדברים החשובים אצלי הוא שאסור לזרוק דבר מן החלק האחד של הטבלה לשני. זה כתוב במאמר, נכון?
כן.
זאת אומרת שפשט גרוע הוא לא דרש. הוא פשט גרוע. ודרש גרוע הוא לא פשט. אסור לזרוק פירושים מאחד לשני. אבל זה אנחנו נדבר אם ירצה השם כשנגיע לבחינה. הבחינה היא מהו דרש טוב בלי לזרוק למגרש השני. באמת? מה שלא פשט טוב זה נזרק אל הדרש? יש לו לקח? יש לו זה? אין לו כלום. הוא רוצה לזרוק לו לפח השפה, לא למגרש השני. הוא מעוניין בהווה, שום דבר. כל מה שאמרנו על הדרש לא חל על דרש, על פשט גרוע.
אבל גם כתוב שזה שני קצוות של רצף אחד.
בסדר, לא כן. למתוח את הדברים, אבל חשוב מאוד העיקרון שפשט גרוע איננו דרש. לכן היא אמרה את זה בצחוק, אסור לחשוב. הגישה של הדרש, של הפשט היא היסטורית, היא ריאליסטית, והעיקר הקשרית, קונטקסטואלית. הקשרית זה הדבר הכי חשוב שיש. ההקשר קובע את המשמעות. ואתם מבינים שהדרש הוא לא הקשרי. כן, גרישה?
אתה אומר שפשט הוא היסטורי.
בין השאר.
בין השאר, אבל לפני זה אמרנו שבעצם ההיסטוריה לא תמיד מנחה את ההיסטוריה לא תמיד מנחה את
אבל הוא היסטורי, בואו תבינו. לגבי הדרש, אתה משתמש במילון של עברית מקראית. אתה לא, אסור לך להשתמש בעברית משנאית. בוודאי לא בעברית מודרנית. אתה פותח חשמל ואומר, היה חשמל בימי יחזקאל. סליחה, אדוני, לא היה חשמל בימי יחזקאל. אתה צריך לשאול, מה המשמעות של חשמל בעברית מקראית? זו גישה היסטורית. אני פעם שמעתי נאום של יצחק רבין, עליו השלום. אני חושב שזה היה אפילו בבר אילן. והוא אמר, הוא היה בקדנציה הראשונה שלו, והוא אמר, יש שני עקרונות של המשטר לפי דעתו. אחד זה שוויון בפני החוק, לא יודע, עכשיו הוא פיתח שוויון לפני החוק, והוא אמר שבשני דברים בני אדם צריכים להיות שווים לגמרי. בשירות הצבאי שלהם ובמיסוי. זאת אומרת שאתה לוקח מאדם לפי דרגת העושר שלו, וחלילה לא לפי איזה מין עקרונות עקרונים. עקרונית כולם משלמים אותו דבר. זה שוויון בפני החוק. שנית, הוא אומר, כולם משרתים בצבא. הוא לא התעניין בחרדים ובערבים. הוא אומר, עקרונית, ואז פתאום הוא אומר, פסוק, אני אוזניי ככה עמדו. דמים בדמים נגעו, שזה פסוק באושר. וזה אומר, והוא אמר עוד, אני חושב, דמים תרתי משמע, לא תרתי, אמר בעברית, לא משמע. הייתה דרשה יפה, לא? ראש ממשלה צעיר אומר, דרשה כזאת יפה. הוא אומר, דמים זה גיוס לצבא, כולם צריכים להיות שווים בעניין הזה. דמים זה כסף, כולם צריכים להיות שווים בדבר הזה. אני חושב שהוא אמר את זה לבר אילן, אולי הוא טיבל את זה בפסוקים בגלל בר אילן. זו דרשה מובהקת, כי בתנך אין דמים בלשון כסף. דמים בתנך זה תמיד דם, בלד. ואצל הושע דמים בדמים נגעו, זה פירושו ששלולית דם אחת נוגעת בשלולית דם שנייה. ויש רצחנות. אם הוא היה מזדעזע אם אני הייתי אומר לו את זה. תראו לכם שזה פרופסור לתנך ניגש אל ראש הממשלה ואומר, תשמע, אל תשתמש בדרשה הזאת, כי בהושע לא יכול היה להתכוון לזה. זה היה לוקח לו שעתיים להבין מה שאני מתכוון. כי זה פשט וזה דרש, והדרש הוא לגיטימי, והפשט הוא לא שייך לעניין. זו באמת הערה שטותית. ומישור של שכנוע רטורי לאנשים, על מה זה מדינה צודקת, מותר להגיד דמים, תרתי משמע, למה לא? כי בעברית מאוחרת אנחנו משתמשים במובן בהווה, ובעברית מאוחרת זה דמים, זה באמת כסף, נכון? אז יש הצדקה מלאה, ראש ממשלה או הרב מלובביץ', כל אחד יכול להגיד דמים בדמים נגעו, דמים תרתי משמע. זה יהיה דרשה, למה? כי זה גישה לא היסטורית לשפה. תבינו, זה מאוד חשוב. המשלבים ההיסטוריים הם קובעים את הפילולוגיה. הפילולוגיה חייבת להיות מקראית ולא פוסט מקראית. בעל הדרש זה לא מעניין בכלל. אם יש לו דרשה מלהיבה, דמים בדמים נגע, אז הוא אומר, וזה יפה, לא? שדמים של כסף ודמים של קורבנות נוגעים אחד בשני. זה דרשה מאוד יפה. אני מקווה שאתם הולכים איתי, אתם קצת נראים מדוכאים כולכם. יפה מאוד. הדרש מגייס את כל העבר למען ההווה והעתיד. וזה יהדות אינטגרטיבית. לעומת זאת, היהדות של הפשט, היא, יש לה שכבות היסטוריות, והיא לא אינטגרטיבית. אפשר לבוא בטענות קשות אליה, אומרים, כי אנחנו חיים במישור האינטגרטיבי. אילו היה שם, לא היה ניגל. חייב כל אדם לראות את עצמו כי יוצא ממצרים. מה, אני יוצא ממצרים? עם הבגדים האלה, עם הנעליים האלה, עם המשקפיים, אתם תארים לכם שבכל יוצא מצרים היה אחד עם משקפיים. אתם יודעים, יש, הבעל הפשט מדגיש את ההבדל בין התקופות. בעל הדרש מטשטש את ההבדל בין התקופות. היה פרופסור מאוד יקר לפילוסופיה, שלמה שמואל הוגו ברגמן. אז הוא כותב, פרופסור מאוד, מאוד נערץ. אז הוא אומר שהוא בא לכפר חבד יום אחד. ובכניסה לכפר חבד, איזה חבדניק אמר לו שלום. יפה ככה. אז הוא שאל אותו, סליחה, אנחנו מכירים? אז הוא אומר לו, בוודאי אנחנו מכירים, מהר סיני. זה עולם הפשט. לפי עולם הפשט שניהם בני שים, והם לא מכירים. ולפי עולם הדרש, זה יפה יותר מהסיפור שלי על התאונה. לפי בעל הדרש אומר, הנשמות של כולנו היו בהר סיני, אני מכיר אותך. אתה אח שלי. זה שאני לא מכיר אותך באמת, זה עובדה צדדית. אבל בעיניי אתה אח שלי. הוא הרגיש את עצמו כבר בבית, בכפר חבד, עוד לא דרך שם, וכבר היה בבית. כאן אתם מרגישים את העוצמה של הדרש, את החולשה היחסית של הפשט. כי הפשט הוא רציונלי, וזה מאוד מגביל אותו. תראו לכם שהפרופסור היה אומר, סליחה, אני לא הייתי בהר סיני. וחוששני שגם אתה עם כל הזקן שלך לא היית בהר סיני. אם החבדניק היה נאמן לחבדיות, הוא היה אומר לו, תבוא אלינו לעתים קרובות ותשנה את דעתך. טוב רבותיי, עבדנו קשה היום, להתראות. יש לי כאן שתי מתנות בשבילכם.
רגע, אבל אתה מזמן. מה עם המבחן?
רבותיי, יש כאן סיפור של יזהר, שבמקרה זה על אבא שלי, אבל אתכם זה לא מעניין מי התגרש, מי הוא הבן של מי. תראו רק שכתוב שם סימון זה אבא שלי, אבל זה סיפור מקסים. כל אחד מקבל פרס לקרוא את זה, רק מי שקרא את המאמר שלי כמובן. וצריך לשאול את עצמו, למה אני צילמתי את זה למענכם, בסדר? אז כל אחד יבוא ויקח. מה, אין מספיק? צריכים להיות 25.
עוד אחד.
לא, זה יש לי כאן, יש עוד.
הנה יש, אפשר להביא אחד?
להביא או לקבל?
אנשים עטים על זה, מעניין לי אם הם נכון באותו קצב.
לא, לא, זה לא זה. אתה יודע לסגור את זה?
נגמרו כולם?
אפשר ללכת למחלקה, אולי יש לו עודף, אריה, אני רואה את עודף. אריה, אפשר לקבל את זה? הנה, קח את זה.